הורות היא המצאה איומה. מאת נועה לימונה. קוראת ענת אליהו. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. ההורות לא שיפרה את החיים של הורים וילדים, ובמובנים רבים אף להפך. היא מקור בלתי נדלה לתסכול, חרדה ואשמה, אומרת פרופסור אליסון גופניק. גופניק היא פרופסורית לפילוסופיה ולפסיכולוגיה קוגניטיבית באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, ומדענית מובילה בחקר ההתפתחות והלמידה של ילדים. לדבריה, רובנו נוטים לחשוב על הורות כעל תוכנית פעולה. אם נעשה את הדברים הנכונים, נקרא את הספרים הנכונים, ניישם את הפרוצדורות הנכונות וכך הלאה, הילד יגדל טוב יותר. על התפיסה הרווחת הזאת היא קוראת תיגר בספרה האחרון, The Gardener and the Carpenter, What the New Science of Child Development Tells Us About the Relationship Between Parents and Children, 2016, שבו היא טוענת שמודל ההורות של ימינו מופרך ומזיק. גופניק פרסמה עשרות מאמרים ומחקרים אקדמיים וחמישה ספרים, שלושה מהם רבי מחר, בהם התינוק חושב, שתורגם לעברית בהוצאת מטר ב-2013. היא כותבת טור קבוע בוול סטריט ג'ורנל, ופרסמה מאמרים על פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה בניו יורק טיימס, אטלנטיק, ניו יורקר, סלייט ועוד. אנחנו נפגשות בלובי של בית המלון שבו היא מתאכסנת בניו יורק. היא הגיעה לעיר כדי להרצות באוניברסיטת קולומביה לקבוצת עיתונאיות ועיתונאים מרחבי העולם המסקרים ילדות, ילדים ואת מי שמטפלים בהם. הורות היא המצאה איומה, היא אומרת. המושג הורות כפועל, parenting באנגלית, הוא חדש יחסית. הוא נעשה פופולרי בארצות הברית רק בשנות ה-70, והוא מביע באופן מדויק למדי את התמונה המקובלת לגבי הורות הרואה בה סוג של עבודה. כדי לחדד זאת, גופניק משתמשת במטאפורה של נגרות לעומת גננות. לנגר יש אוסף של דברים שהוא רוצה לייצר, רעיונות לגבי איך לייצר אותם, ומיומנויות שרכש, אשר מאפשרות לו לעשות זאת באופן הטוב ביותר. רובנו נוטים לחשוב על הורות באופן דומה. אך למרבה הצער, זה לא עובד כך עם טיפול בילדים. למעשה, צריך להסתכל על הורות כעל סוג של גננות. אם יש לך גינה, ובמיוחד כזו מהסוג המבולגן, את יודעת שקורים בכל הזמן דברים שאין לך שליטה עליהם. בשנה אחת צמח מסוים מסגשג, ובשנה אחרת הוא נובל. דברים שלא תכננת לגדל מופיעים פתאום, ואחרים שדווקא השקעת בהם מסרבים לצמוח. התכוונת שהגפן תטפס רק על המרפסת, והיא משתלטת על כל הגדר, וכן הלאה. הרבה מהעונג בגינון מגיע דווקא מההפתעות הללו. העובדה שבשנים מסוימות צמחים מסוימים מצליחים, ובשנים אחרות לא, היא דבר טוב. זה מה שהופך את הגינה שלך לדבר חי. כגננית, את לא צריכה לעשות פעולות מסוימות כדי לקבל תוצאה מסוימת, מדויקת ומתוכננת מראש, אלא ליצור סביבה עשירה ומטפחת שמעודדת שונות בלתי צפויה. אותו הדבר נכון לגבי טיפול בילדים. יש לנו אחריות לגדל אותם בסביבה שבה הם יכולים לחקור בעצמם, לשחק ולהתפתח באופנים שונים, שלא ניתן לצפות אותם מראש, משום שהם בכל מקרה יגדלו לחיות בעולם שתמיד יהיה אחר מהעולם שבו אנחנו גדלנו. הורות טובה, כותבת גופניק בספר, לא תהפוך את הילדים שלכם למבוגרים חכמים, מאושרים או מצליחים יותר. אבל היא יכולה לסייע לגדל דור חדש שיש לו חוסן ויכולת הסתגלות. דור שמסוגל להתמודד עם השינויים הבלתי צפויים, הבלתי נמנעים, שמזמן העתיד. מאז שהספר יצא, גופניק מתוסכלת מהפרשנות שהוא מקבל לפעמים. לפעמים אנשים מסכמים את הספר כך. היא אומרת שיש שני סוגים של הורים, הורי גנן או הורי נגר, ולהיות הורי גנן זה הרבה יותר טוב, כי כך הילדים יצאו חכמים וטובים יותר. כלומר, לוקחים את רעיון הגננות והופכים אותו לעוד סוג של נגרות. אבל הגישה שרואה הורות כגננות שונה באופן מהותי מהמחשבה שאם תעשי דברים מסוימים, הילד יצא באופן מסוים. כלומר, אי אפשר לתת מרשם להורות מוצלחת. בדיוק. ואני רוצה לומר משהו קשה שהורים לא אוהבים לשמוע. משמעות הדבר היא שאת יכולה להיות אימא נהדרת, שתומכת בילדים שלה, אבל השילוב בין הטבע שלהם, הסביבה שבה יגדלו, והדברים שיקרו להם, יכול להוביל לבסוף לכך שהילד בכל זאת לא יהיה שמח או מצליח, או אפילו שיהיו לו פתולוגיות שונות. זה בדיוק מה שהופך הורות לדבר כל כך עמוק מבחינה מוסרית. העובדה שהילד עשוי לא לצאת מוצלח, לא מערערת את האהבה וההתקשרות שלך אליו, או את התפקוד שלך כהורה. חשבי על אימא לילד עם מחלה ניוונית. היא יודעת מראש שהמטרה של גידול הילד עד לבגרותו נידונה לכישלון, ובכל זאת היא מסורה אליו עד בלי די. במקום לחשוב על הורות כאוסף של משימות מוכוונות מטרות, את מציעה להסתכל על הורות כעל מערכת יחסים? נכון, הרי לא הייתי אומרת על בעלי, אני חושבת שהוא ממש השתפר השנה, הנה המדדים, ומסיקה מכך שאני עושה עבודה טובה בלהיות אשתו. מגוחך לחשוב כך גם על חברים. זה היה די מטריד אילו היינו חושבים על מערכות יחסים אחרות, כפי שאנחנו חושבים על הקשר עם הילדים שלנו. גופניק סבורה שאחת הסיבות לכך שמתייחסים להורות כאל סוג של עבודה, היא מפני שבדורות האחרונים, אנשים הופכים להורים בלי שהיה להם ניסיון קודם בטיפול בילדים, אבל כן היה להם ניסיון בעבודה ובלימודים. מודל ההורות הרווח היום עומד על אנשים שמביאים ילדים לעולם בגיל מאוחר יחסית, אחרי שלמדו ועבדו. ולכן טבעי לחשוב שאפשר לקחת את התמונה של עבודה ולימודים וליישם אותה על גידול ילדים, אומרת גופניק. אני שואלת סטודנטים שלי בברקלי, כמה פעמים יצא להם לטפל בילדים? ומעטים מרימים ידיים. אנחנו כבר לא חיים עם המשפחה המורחבת שלנו. אחים גדולים מעורבים פחות בטיפול באחיהם הקטנים, ואפילו עניין כמו בייביסיטר די נעלם בארצות הברית. משום שמתבגרים עסוקים מדי בשיוף קורות החיים שלהם לקולג' ומבוגרים סבורים שהם לא אחראים מספיק בשביל לשמור על ילדים קטנים. כך, את מגיעה לגיל 30 פלוס, ופתאום יש לך תינוק ואת לא יודעת מה לעשות איתו. בספרה גופניק מסבירה כיצד מדע המוח ומחקרים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית והאבולוציונית מראים מדוע מודל ההורות שמנחה אותנו לא תואם להתפתחות של ילדים. אחת הנקודות המשמעותיות נוגעת לאופן שבו ילדים לומדים, תחום מחקרה העיקרי. מה שאנחנו יודעים מפסיכולוגיה ונוירולוגיה הוא שכל הפואנטה של הילדות היא שזו תקופה של חקירה והתנסות חופשית, היא מדגישה. כך ילדים לומדים ולכך הילדות נועדה. הרבה דברים שנראים לנו כמו באגים אצל ילדים הם בעצם פיצ'רים של הילדות האידיאלית. להיות אימפולסיבי, רועש, רנדומלי ועם קשב שמתפזר על פני ספקטרום רחב, אלה דברים שיפריעו לך אם את מנסה להתקדם בעולם ולנווט בתוכו, אבל הם מעולים ללמידה. לפי התיאוריה של גופניק, תקופת הילדות מהווה מעין פשרה בין שתי דרכי למידה שמתקיים ביניהן מתח. במדעי המחשב ומדעי המוח מכנים אותן חקירה, exploration, וניצול, exploitation. חקירה מתאפיינת בייצור של אפשרויות רבות ומגוונות, שחלק מהן עשויות להיות שימושיות בעתיד, ואילו ניצול מתאפיין במערכת רזה, מהירה ויעילה, שיכולה לעבוד ברגע זה. חקירה מאפשרת המצאה משום שהיא מספקת אלטרנטיבות בסביבה חדשה, אבל את זקוקה גם לניצול כדי להיות מסוגלת לפעול ביעילות בסביבה הקיימת, היא מסבירה. דרך אחת לפתור את המתח בין שתי הגישות הללו, הוא לפעול בגישות החקירה והניצול לסירוגין. אסטרטגיה טובה במיוחד לפי גופניק היא להתחיל בחקירה ואז להמשיך בניצול. את מתחילה בייצור רנדומלי של מגוון גדול של אפשרויות, ואז מתמקדת באפשרויות שעובדות. העניין הוא שאת צריכה להישאר בחיים בזמן שאת חוקרת, ולשם כך, משערת גופניק, קיימת הילדות. תקופה שבה המבוגרים שסביבנו שומרים עלינו ומספקים סביבה מוגנת להתנסות. גופניק מתייחסת לכמה ניסויים שמדגימים את המתח בין חקירה לניצול. אחד מהם הוא ניסוי מ-2006 שנעשה בגורים של עכברי מעבדה. הגורים הוכנסו למבוך וקיבלו שוק חשמלי קל באחת ההסתעפויות שלו. בהתאם לעקרונות התניית פחד, במהרה הם למדו להימנע מאותה הסתעפות. לכאורה זו דרך טובה ללמוד ולא להתחשמל, אבל החיסרון הוא שאותם עכברים לעולם לא ידעו לאן ההסתעפות הזאת במבוך עשויה להוביל. כך, ייתכן שהם מפספסים הזדמנויות חשובות לגלות דברים. באופן מעניין, כאשר אימם של גורי העכברים נכחה בכלוב בזמן הניסוי, ההתנהגות שלהם השתנתה. גם כשהתקרבו לאזור השוק, לא הופעלה אצלם תגובת הפחד הפיזיולוגית, מה שאפשר להם לגלות חלקים נוספים במבוך. ב-2019 חזרו על הניסוי הזה באופן מרוכך עם ילדים בגיל 3-5. במקום מבוך, הילדים התבקשו לפתור תרגיל במחשב, ובמקום שוק חשמלי, הושמע להם רעש לא נעים באוזניות. התוצאות חזרו על עצמן. אף שכל הילדים למדו את ההתניה, אצל אלה שאימם נכחה בחדר בזמן הלימוד, היא לא גרמה לצמצום אפשרויות הבחירה. להורים יש תפקיד חשוב בחיי ילדיהם, אבל הוא שונה מזה שמודל ההורות המקובל מציע, אומרת גופניק. הורים או מבוגרים אחרים שמטפלים בילדים לא צריכים ללמד ילדים קטנים באופן מפורש, אלא פשוט להניח להם ללמוד דרך התנסות עצמאית. הורות כגננות הולמת יותר, להיות מטפל נוכח, שמהווה מקור יציב ואמין ללמידה. ניסוי אחר מ-2011 מדגים את ההפסד הכרוך בלימוד מפורש. במהלכו, ילדים בני 4 קיבלו צעצוע חדש. הילדים בקבוצת הניסוי קיבלו את הצעצוע ללא הנחיות מיוחדות, ואילו הילדים בקבוצת הביקורת קיבלו אותו לצד הוראות הפעלה מדויקות. תוצאות הניסוי מראות שהילדים שאפשרו להם להתנסות בעצמם חיפשו ומצאו דרכים שונות לשחק בצעצוע, ואילו אלה שקיבלו הוראות הפעלה מדויקות חזרו שוב ושוב רק על אופן המשחק שהודגם להם. כך, הם החמיצו את כל האפשרויות האחרות. אחת התופעות שמגיעות עם מודל ההורות כנגרות היא המיקרו-מנג'מנט שהורים עושים לילדים שלהם, כך שכמעט כל דקה ביום שלהם מנוהלת. כשאני משווה את זה לילדות שלי, נראה לי שהייתי חופשייה הרבה יותר לעשות ככל העולה על רוחי. זה נכון, ויש ראיות רבות לכך שההשלכות של הורות כזאת הן שהילדים גדלים להיות הרבה יותר חרדתיים. כשילדים לא זוכים לחופש לחקור את הסביבה שלהם בעצמם, וגם לקחת סיכונים ולטעות בזמן הזה, הם לא מגלים שאפשר לטעות ולהמשיך, ושלא כל סיכון נגמר באסון. זה מתכון לחרדה ולחוסר ביטחון, וזה מוכרח להשתנות. חשבי על אותו עכבר מעבדה שנמנע מלפנות להסתעפות שבה קיבל שוק חשמלי. כך נראית חרדה. מה עמדתך בנוגע לסוגיית המסקים שמעסיקה הורים היום אולי יותר מכל סוגיה אחרת? לעניות דעתי, אנחנו דואגים יותר מדי לגבי ההשפעות של מסקים על ילדים. לאורך ההיסטוריה, בכל פעם שמופיעה טכנולוגיה חדשה, אנשים נעשים מאוד מודאגים לגביה, ובאופן מיוחד לגבי השפעותיה על ילדים. יש מחקר מצוין שבו הכינו רשימה של המצאות טכנולוגיות והמציאו תאריך שבו הן הופיעו. כשבדקו את היחס בין התאריך המומצא לבין תאריך הלידה של הנבדקים, גילו שהנטייה של אנשים הייתה כזו. אם משהו הומצא לפני שנולדת, אתה חושב שזה נהדר. ואם משהו הומצא לכאורה אחרי שנולדת, אתה סבור שזה מסוכן. הראיות המדעיות לגבי ההשפעות של מסקים על בריאות הנפש אינן עקביות, גופניק אומרת, ובגדול, ילדים שהם מראש פגיעים ונמצאים בסיכון, לרוב יהיו פגיעים גם לנזקי השימוש במסקים, ואלה שלא, לא. ילדים יכולים לחקור במרחבי האינטרנט כפי שהם חוקרים במציאות, היא אומרת. לדבריה, צריך לבחון ביתר תשומת לב את האופן שבו ילדים בוחרים לבלות מול המסך. נכדי אוגי, בן ה-12 למשל, משחק פורטנייט ומיינקראפט, שזה משחק נהדר, שילדים חוקרים וממציאים בו דברים. כסבתא, כשאני רואה אותו יושב מול המסך עם האוזניות שלו, ליבי נחמץ ואני חושבת לעצמי, אוי, הוא המון זמן לבד. אבל אז פתאום אני שומעת אותו מדבר, ומבינה שהוא משחק מרחוק עם חבריו מבית הספר. ילדים בעצם עושים את מה שתמיד עשו, פשוט בסביבות אחרות שהם ממציאים בעצמם. אבל אחרי כל זה, היא מודה, ודאי שאני חושבת שמסקים זה לא משהו. גם כמבוגרים, אנחנו יכולים פתאום לקלוט שבילינו עכשיו שעה בטוויטר, ולא שמנו לב שהזמן עבר ולא עשינו כלום. זה ממכר וזה מבאס, ומוטב לחיות אחרת. אם הילד מבלה שעה מול המסך, זו שעה שבה הוא לא היה בחוץ או עסק בפעילויות אחרות. ובמובן הזה, חשוב לשמור על איזון עם מסקים, כפי שמקפידים על איזון בתזונה. גם סוגיות אחרות שמדירות שינה מעיניהם של הורים ממעמד הביניים היום, כמו אם להשכיב את התינוק לישון בעריסה או במיטה, או אם להתעקש שהילדה תלך לחוג ותכין שיעורים או לוותר לה, מקבלות לפי גופניק חשיבות רבה מדי בחברה שאנחנו חיים בה. ואין כמעט ראיות מדעיות לכך שהן משמעותיות. לדברים שאת יכולה להחליט לעשות כהורה, אין השפעה שניתן לחזות באופן טוב על הילדים, משום שיש כל כך הרבה משתנים אחרים, היא מסבירה. אבל לשאלה, אם ילדים באופן כללי נמצאים בסביבה מטפחת או פוגענית, יש השפעה משמעותית מאוד. כחברה, יש דברים שאנחנו דואגים יותר מדי לגביהם, ויש דברים שאנחנו לא דואגים לגביהם מספיק, היא קובעת. אנחנו לא מוטרדים מספיק מחוויות רעות. אלה לרוב דברים שלא קשורים להחלטות שלי כהורה, אלא לנסיבות שבהן אני מגדלת את ילדיי. לגדול בעוני, בתנאים של אלימות במשפחה וכן הלאה, אלה חוויות שמובילות לתחלואה נפשית וגופנית, להתמכרויות ולתוחלת חיים נמוכה. השאלה מדוע ישנו מתאם חזק בין אלימות בילדות לבין סיכון מוגבר לחלות בסרטן בהמשך החיים, למשל, מאוד מעניינת. אחד הרעיונות שמדענים העלו היה שאם בשלב מוקדם בחיים את מקבלת את המסר שאין הרבה משאבים שזמינים לך, שלא יהיה לך די זמן לשחק ולחקור, זה בועט אותך לנצל מהר ככל האפשר את המשאבים הקיימים, כך שאפילו ברמה הביולוגית לא תהיה לך תקופה ארוכה לחיות. יש ראיות מסוימות שתומכות בסברה הזאת, ויש ראיות שמראות שהשפעות שליליות כאלה על המוח של ילדים ותינוקות מאיצות שינויים מוחיים. כלומר, בניגוד למחשבה שחוויות שליליות בילדות יעטו את תהליכי הלמידה, קורה הדבר ההפוך? בדיוק. ההשפעות הרעות בילדות גורמות לכך שתגדלי מהר מדי. זה מתסכל אותי שהתרבות שלנו אובססיבית לגבי בחירות כאלה ואחרות של הורים, בזמן שיש לנו מספר עצום של ראיות לכך שאם רק יעניקו להורים תמיכה, או שחינוך איכותי לגיל הרך יהיה זמין לכולם, מצבם של הילדים ישתפר משמעותית. יש לנו נוסחה לגבי מה יכול לגרום לילדים לשגשג, אבל אנחנו מתעלמים ממנה. חלק מזה נובע מכך שזה לא נוגע לאינדיבידואלים, אלא למבנה החברתי, וקל יותר לחשוב על מה שאני יכול לעשות למען הילד שלי, מאשר לחשוב על מה שאני יכול לעשות כדי לשנות את החברה. אז מה אנחנו יכולים לעשות כחברה כדי לגדל את הילדים טוב יותר? בספר את כותבת שמערכת החינוך היא מעין תחליף לכפר שמגדל את הילד. האם היא טובה מספיק? מה שברור הוא שעד גיל 5, הגיל האהוב עליי, הדבר החשוב הוא שלילדים תהיה סביבה בטוחה ותומכת להתנסות חופשית. אני חושבת שהשימוש במילה גן, במושג גן ילדים, מעיד על כך. כשהתחילו להפעיל גני ילדים, הרעיון היה שתהיה גינה, שבה ילדים יכולים לגדול. גישות חינוכיות כמו רג'ו אמיליה, שהיא הגישה שאני אוהבת יותר מכל גישה אחרת, מראות בדיוק את זה. בגישה הזאת, לא מאכילים ילדים ידע בחפית, אלא מאפשרים להם לשחק, לחקור ולהתנסות בעצמם במה שמעניין אותם, כשהם מוקפים במבוגרים חמים שתומכים בהם, מתבוננים בהם, וקובעים את מערכת השעות לפי תחומי העניין של הילדים. אך גם החשיבות המוכחת של חינוך איכותי לגיל הרך הובנה שלא כהלכה, בעקבות אותו מודל שגוי של הורות כנגרות, לדברי גופניק. אנשים הבינו מכך שצריך שיהיו יותר בתי ספר, שילדים ילמדו במתכונת בית ספרית מוקדם יותר ויותר, ושהגנים ינוהלו על ידי אותם אנשים שמנהלים את בתי הספר. אם את מצרפת לזה את ההורות המשקיעה מדי, והורים עם חרדה גבוהה, תקבלי גני ילדים שילדים לומדים בהם קרוא וכתוב, ויש בהם מבחנים, וכן הלאה. זה רע מאוד. בנוסף לחינוך איכותי לגיל הרך, גופניק מציינת דרכים נוספות שבהן המדיניות הציבורית יכולה לסייע לסגסוגם של ילדים. מתברר שהעברות כסף ישירות להורים יעילות הרבה יותר מכפי שדמיינו. לרוב ההורים באמת אכפת מהילדים שלהם יותר מכל דבר אחר, ואם נותנים להם משאבים ממוקדים, הם לא יבזבזו אותם על משהו אחר. גם צורות אחרות של תמיכה בהורים הוכחו כעילות, כמו למשל, ביקורי בית של נציגים ממערכת הבריאות. האתגר הוא לגרום לעולם הפוליטי להסכים לתוכניות כאלה, מוסיפה גופניק. וזה מדהים כמה שזה קשה. אולי זה משום שילדים לא מצביעים בבחירות, והורים בדרך כלל עסוקים בטיפול בילדים שלהם, מכדי למחות, ומשום שאין אינטרסים כלכליים בילדות, למרות שצריכים להיות, כי יש הרבה ראיות לכך שהשקעה בגיל הרך מאוד משתלמת בטווח הארוך. גופניק סבורה שאחד המחסומים שעומדים בפני שינויים בתחום ושהמנגנונים הקיימים לשינוי הם שווקים ומדינות, ואלה לא מתאימים לטיפול. טיפול הוא משהו שקורה בתוך מערכות יחסים קרובות. אם את עושה את זה דרך המדינה, זה מקבל מין איכות אוניברסלית כזו, שלא תופסת את הצרכים של האדם הפרטי. ואין רפורמות שאפשר לעשות מחוץ לשוק ולמדינה? יש כמה רעיונות טובים. הנה אחד פשוט. בין דוריות. צורת חיים שבה זקנים, מבוגרים, צעירים וילדים חיים ביחד. בתרבות שלנו אנחנו כל הזמן יוצרים הפרדה. אמא בעבודה שלה, אבא בעבודה שלו, הילדים בבית ספר והסבים בפלורידה, היא אומרת וצוחקת. זו התמונה העכשווית פחות או יותר, אבל לאורך ההיסטוריה האנושית, המטפלים והמטופלים מכל קצות הספקטרום נמצאים ביחד. הקשר בין זקנים לילדים קטנים ותרומתן של הסבתות לגידול ילדים מעסיקים את גופניק מאוד בשנים האחרונות, כסבתא לחמישה נכדים. להיות סבתא זה אחד הדברים הנפלאים בחיי, היא אומרת. מלבד ההרצאה שהעניקה בקולומביה, הביקור בניו יורק מוקדש גם לטיול יום הולדת 12 עם נכדה הבכור, אוגי, המחכב בספרה האחרון כפעות סקרן. הספר הבא שלה, אם אסיים לכתוב אותו אי פעם, היא נאנחת, יעסוק בחיבור שבין ילדים סקרנים לזקנים תבוניים. מבחינה אבולוציונית נראה שאנחנו ממלאים תפקיד חשוב בסגסוג של ילדים, ויש לא מעט ראיות לכך שמה שזקנים עושים שונה ממה שהורים או מורים עושים. האנשים המבוגרים יותר בחברה מעבירים לדורות הבאים את התמונה הגדולה לגבי התרבות, החברה והעקרונות המוסריים, גופניק מפרטת. לפי ראיות אנתרופולוגיות רבות, דור הסבים הוא זה שדרכו עוברים הסיפורים, השירים והמיתוסים. ההורים לרוב עסוקים מדי בהיבטים המעשיים של גידול הילדים. גופניק מייחלת לכך ששינוי בתפיסה שלנו לגבי הורות יעזור להורים לחוות שחרור. אני מקווה שאנשים לא יקראו את זה ויחשבו, אוי לא, עשיתי הכל לא נכון, וזה ישפיע לרעה על הילדים. אלא שיבינו שהם לא מוכרחים לחשוב ללא הרף על ההורות שלהם ועל איך שהיא מעצבת את הילדים. הורים יכולים לחיות את חייהם ולהניח לילדיהם להשתלב במה שהם עושים, וזה יעזור גם לילדים וגם להורים לסגסג.